והנה, רגלינו מוליכות אותנו אל ספר דברים פרק למד ג' פרק למד ג' פסוק א' וזאת הברכה אשר בירך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו. וזאת, מה פירוש וזאת? אי אפשר להגיד, זאת הברכה. וזאת הברכה, זה לעומת ברכה קודמת. הברכה של יעקב אבינו. יעקב בירך את ישראל, משה מברך את ישראל. מה החידוש בדבר? יעקב הוא מקים האומה. משה נותן התורה. ומאחר וראינו שישנה דואליות כזאת של תורה מצד אחד, עם ישראל מצד שני, ודאגה מתמדת לחיבור הממדים האלה, אז אם כן חייבת להיות הקבלה בין ברכת יעקב לברכת משה. מצד האומה ומצד התורה. יש כאן גם איזה חידוש מסוים. הרי משה, בתור נותן התורה, היה ראוי לכאורה שיחיה חיי נצח. גם מידתו בין הספירות בקבלה, מידת הנצח. התורה שהוא מעביר היא תורה של נצח. אז מדוע הוא מת? זה מובן את השאלה, כן? התשובה היא בגלל שיש משהו יותר חשוב ממשה, וזה עם ישראל. יותר מזה, הרי מותו של משה נגרם לו על ידי התנהגותם של ישראל, או מפני שהיה חילול השם, לא קידשתם אותי לעיני בני ישראל. כלומר, יש יחס ישיר בין מותו של משה לבין מעלת האומה. והדבר הזה, מה אתה רוצה? משה חייב למות בגלל שעם ישראל חשוב ממנו. למשל, לפי מה שראינו, ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, העברה נא ואראה. כלומר, מה משה רצה? רצה להיכנס לארץ ישראל. מה רצה לעשות בארץ ישראל? להקים את בית המקדש. ההר הטוב הזה והלבנון. הלבנון, בית המקדש, שמלבן עוונותיהם של ישראל. ויאמר השם אליי, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. למה? אמרו במדרש, שאם משה היה בונה את בית המקדש, בית המקדש לא היה נחרב לעולם. ואם בית המקדש לא היה נחרב לעולם, אוי ואבוי לנו. כי במה היינו משלמים את המשכון על עוונותינו? לכן אלה פיקודי המשכן, משכן, שהמשכן משמש כמשכון. או שהשליך חמתו על העצים ועל האבנים, ולא השליך על בשר ודם. אם כן, זה מצוין שמשה ימות, כי עם ישראל עוד לא במדרגה שלו. והביטוי לפער הזה זה בהקעת הסלע. כאשר משה מתרגז על זה שהאומה היא לא במדרגה שלו, אז הוא נפסל מלהביא את האומה, לכן לא תביאו את העם הזה אל הארץ. אם כן, יש יחס ישיר בין מעלת ישראל, או הדאגה לעם ישראל, לבין מותו של משה. עד כאן מובן?
לא, לא, לא צריך להתקשר ישר כזה. מה היה קורה אם משה נכנס?
אם משה נכנס, עם ישראל היה סובל מזה.
ולכן הוא חייב למות.
לכן הוא חייב למות. אם כן, מעלת ישראל קודמת למשה.
והתעבר
בי השם למענכם ולא שמע אליי. מה?
למה היה סובל? אבל אם מחכים עם משה, מחזיק אותם טוב. רק פה שם סטייה קטנה, היה מאפס אותם.
זה בדיוק העניין. כל זמן שיש מישהו שמאפס את האחר, האחר לא יכול לגדול.
הם גדלו 40 שנה.
לא גדלו 40 שנה.
40 שנה במדבר לא גדלו?
גדלו קצת. גדלו קצת. אבל הם עדיין בבית של ההורים. ומי שנמצא בבית של ההורים לא יכול להתפתח. צריך לעזוב את הבית. צריך להתגדל. בסדר? זה מה שנקרא שלח תשלח את האם. כי לפעמים הדגירה היתרה של האם זה מונע את ההתפתחות של הילדים. כידוע, מכל המיתוסים והבדיחות על האימהות הפולניות שבכל העדות. כולן. בסדר? מה? מה?
פולניות.
תראה, לאימהות יש איזה יצר הרע כזה לגונן יתר על המידה על הילד. כלומר, בסופו של דבר, מרוב שלוקחים אחריות על הילד, מחלישים את העמדה שלו. הוא לא מסוגל לקחת אחריות על עצמו. אתה זקוק לי, אני אחבק אותך. כן? אז אתה לא, אז לא נותנים לי לגדול. אדם צריך למצוא את הרסן בתוך עצמו, ולא בגורם חיצוני.
גם ילד?
גם ילד. ככל שמטילים על ילד יותר אחריות, כך הוא מוצא יותר את האחריות. למשל, לא יודע אם ראית אי פעם עדר צאן, קרה לך? ראית עדר צאן? באיזה גיל הרועה?
20-30.
לא, בדרך כלל הרועה אצל הבדואים יכול להיות ילד או ילדה בני 8, 9, 10. מאיפה לוקח הילד את הכוח לשמור על הרכוש של המשפחה? יותר מזה, אם העדר ילך לאיבוד, אין מה לאכול מחר בבוקר. כן, אז מאיפה הוא לוקח את הכוח הזה? פשוט מאוד. מאחר וסומכים עליו שהוא יכול לעשות את זה, אז הוא יכול לעשות את זה. לעומת זה, תיקח ילד בן 15, צפון בון, ותן לו לשמור על כבשה אחת. בלבד. לא, אני אסתכל מרחוק. זה לא, זה לא שאני חושש. לא, לא, זה לא שאני חושש. מה? כן, זה לא שאני חושב, אני רק אם יקרה משהו, לא, באמת אני סומך עליו, אבל כן, פתאום, אחרי 5 דקות, אמא! משהו כזה, נכון? כלומר, בגלל שלא סומכים עליו. אז אם כך,
הוויכוח איפה הגבול?
הוויכוח הוא איפה הגבול. אין ויכוח, אין גבול.
אתה לא
יכול לתת
לבן 8 לחצות כביש.
ילד בן 9 לא חוצה את הכביש, לבד. נכון. למה? כי החברה לא סומכת עליו.
אין לו עמוד מידה של מרחקים וכדומה.
הוא לא יודע למדוד מרחקים.
אבל הם במדבר.
כן. אבל הילד בן 8 שעוצר את האוטוסטרדה כדי להעביר את העדר, כנראה לא יודע את זה. כן. טוב.
הבא זה אומר...
אני כאן מדבר על עיקרון. למשל, כשאתה אומר שילד זקוק לך, באיזשהו מקום אתה אמרת לו, אתה חלש. וכיוון שהוא נאמן לך, אז הוא באמת יהיה חלש. והוא ירגיש שאם הוא יהיה חזק, הוא בגד בך. יצרת אצלו קונפליקט. מעשה בזוג אחד שהתארח אצלי בליל שבת. זה קורה. מעשה בזוג אחד שהתארח אצלי בליל שבת. זה קורה. והאישה החזיקה בידיה את הילד בן החודש. בזמן הארוחה. ושאלתיה, מדוע את לא שמה אותו במיטה? אמרה, כי אם אני אשים אותו במיטה, הוא יפקה. אמרתי לה, תביא לי את הילד. נבהלה, אבל אני הרב. היא הייתה מוכרחת לקבל. לא, לא, זה לא היה משפט שלמה. לקחתי את הילד ואומר אליו בלשון הזאת. חמודי, הגיע הזמן לישון, אז עכשיו יושנים. שמתי אותו במיטה, נרדם. היא כמובן נדהמה, היא לא האמינה שהדבר הזה הוא אפשרי. למה הדבר הזה היה אפשרי? לא, לא בעל מופת בכלל. פשוט הלכתי לפי ההיגיון. לא, לא קשור לזה בכלל, כי גם לאבא שלו יהיה זקן. זה משהו אחר לגמרי. אני פשוט התייחסתי אליו כאל אדם בעל תבונה.
אתה אומר שהחיבוק דוב...
זה הכל. כלומר, ברגע שהתייחסתי אליו כבעל אישיות, אז אני מקיים איתו דיאלוג. ואז הוא מבין את ההיגיון. אבל כשהאימא שלו אומרת, הוא זקוק לי ובלי זה הוא יבכה, היא מתייחסת אליו כאל חתיכת בשר. האהבה כביכול היא בעצם התייחסות אל הילד כאל חסר אישיות, אלא כאל משהו, כאל אישיות בלתי נשלטת. כלומר, יש לו דחפים בלתי נשלטים. זה בעצם זלזול בילד. הלאה.
אז מה? זה נכון גם לגבי אישה?
זה נכון לגבי כל בעלי הבחירה החופשית שבעולם, דהיינו בני אדם.
אם אתה אומר לאישה שאני זקוק לך, מה אתה חלוש?
בוודאי.
חלש?
בוודאי. עכשיו, אם כן, וזאת הברכה, אז אם כך, משה נעלם מהזירה בגלל שהוא היה צריך למות בשביל עם ישראל. עכשיו, כשמשה חושב על עצמו, על זה שהוא הולך למות, הוא יודע שזה בגלל עם ישראל. ובשעת מותו, הכעס על עם ישראל בוודאי עשוי לגדול יותר. והנה דווקא בשעה שהוא הולך למות בגללם, הוא מברך אותם. אם כן, הוא התעלה מעל הטבע האנושי, שהוא לכעוס על מי שגורם למותו. אז זה מה שהוא אומר כאן. וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל, בזה שהוא ברך אותם לפני מותו, נהיה איש האלוהים. ברור? כלומר, הוא גילה שיש לו יכולת מעל הטבע של בני האדם. הבנתם מה שאני אומר?
כן, אבל לפני זה אמרתם,
לכן נדע משהו
כזה שהוא אמר, נחוף למעשה כבר בשביל ישראל.
כן, נכון, נו, אז מה?
אז
כן, כשהוא אמר, מכן נדע מספרה אשר כתבת, הוא היה מוכן למות בשביל עם ישראל, ועם ישראל לא עשה לו שום רע. אבל פה זה אחרי שעם ישראל גורם למותו, ודווקא אז הוא מברך אותם, וזה נהיה איש האלוהים. כך מסביר רבנו חיים בן עטר, בעל אור החיים, את הפסוק הזה. וזאת הברכה, אשר ברך משה, איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו. הוא נהיה איש האלוהים בגלל שהוא ברך אותם לפני מותו, הנגרם לו על ידם. הבנתם או לא?
כן.
טוב, מה השאלה?
למה
הוא עומד בגללם? כפי שהסברנו במשך 10 דקות בתחילת השיעור. אז עיין שם בהסבר שנתנו מתחילת השיעור, ודעת לנפשך ינעם. כן, בבקשה, אדוני. האם הברכה הזאת נאמרה בינו לבין עצמו? למה לחשוב כך? ואחר כך הוא כתב את זה, כלומר אף אחד לא שמע אותו אומר את זה, ואז הוא כתב את זה. השאלה היא מה זה נותן לנו, כלומר יכול להיות, אני פשוט רוצה להבין מה זה נותן לנו. כלומר למה אתה שואל את זה, זאת אומרת, אתה לא סתם שואל את זה.
כי כל הדברים שקודם, משה מדבר אל עם, משה מדבר אל עם, פה פתאום, כאילו זה משהו פנימי, ולא אומר עצמו, זאת אומרת, זה לא כאילו דיבור אל עם, לא אמירה לעם.
נגיד שזה לא אמירה לעם, מה אתה מרוויח מזה? לא, אני לא יודע, כלומר, לא כתוב שהוא לא דיבר עם העם. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל אם נגיד שזה היה בינו לבין עצמו, אז זה מאוד משמעותי. כי אז זה אומר שמדרגת משה היא לבדו בלבד. כן? וזה אולי מתאים לפרשה הזאת שבה נאמר שלא קם נביא עוד בישראל כמשה. כן.
לפי הרב משה לא בכלל אחריות על הרגע שהוא...
למה? למה אתה אומר את זה? יש למשה אחריות על זה שהוא לא נכנס לארץ. אבל האחריות היא חמורה, כלומר מה שהוא עשה היה חמור בגלל שזה היה לעיני בני ישראל. או בגלל שאם במצב הזה הוא ייכנס, הרי סך הכל החטא שהוא עשה, מצא, באופן פורמלי, הוא לא חטא גדול. אבל... מה? רשמי. כן. באופן פורמלי, החטא של משה איננו חמור. אבל הבעיה שהחטא הזה גילה את אי ההתאמה שלו לכניסה לארץ. ואי ההתאמה היא בגלל מעלתם של ישראל, בסופו של דבר.
אבל אמרנו שזאת לא עשית הסיבה.
זאת לא הייתה הסיבה? מה?
לכניסה.
למה?
שאלה על ממריבה.
לא אמרתי ממריבה. לא אמרתי ממריבה. ממריבה היה רק גילוי מילתא. כלומר, מי מריבה היה הגילוי שהוא לא מתאים להיכנס לארץ. אבל זה לא החטא. החטא הוא, ראינו אותו בתחילת פרשת דברים, נכון? טוב, אם כך, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו. הווה, נתבונן לרגע אחד בביטוי הזה, ביטוי מיוחד, איש האלוהים. תפילה למשה איש האלוהים. מצאנו כמה פעמים שהנביאים נקראים בתנ״ך בשם איש האלוהים. כן, זה לא רק משה. אבל בתורה, האדם היחיד שמכונה בשם הזה הוא משה. וכאן צריך קצת לברר מה זה אומר. כן, מה זה איש האלוהים. בפשטות הכוונה, האיש של האלוהים. כן, הקדוש ברוך הוא שלח אותו. מה? אני עוד לא יודע. אני עוד לא יודע, אני לא קראתי את זה גם ברש"י, מה שאתה אומר. אני בינתיים מנסה להבין את הפסוק. ויש לנו עיקרון שאנחנו לומדים קודם כל את הפסוק, ואחרי זה מסתכלים ברש"י. איך רש"י למד אותו?
בלי רש"י.
אז בואו קודם כל נלמד, ואחרי זה נראה את רש"י. לכן ההשגחה העליונה סדרה שרש"י נכתב אלפי שנים אחרי מתן תורה. מה עשו במשך אותם אלפי שנים בלי רש"י? אז תשאל אותי, אז אם ככה רש"י מיותר? רש"י ודאי לא מיותר, אנחנו זקוקים לרש"י. אבל כדי להבין מה רש"י מוסיף לנו, אנחנו צריכים קודם כל ללמוד את הפסוק. אז אם כך, איש האלוהים. אני רוצה להבין קודם כל מבחינה דקדוקית, מה זה איש האלוהים, האיש של האלוהים. אבל חז"ל אמרו בתלמוד, חציו ולמטה איש, חציו ולמעלה אלוהים. טוב, זה לא חדש. הרי נאמר במפורש בפרשת שמות, ראה, נתתיך אלוהים לפרעה, ואהרון אחיך יהיה לך, ואהרון אחיך יהיה נביאיך. הוא יהיה לך לפה, ואתה תהיה לו לאלוהים. אם כן, משה משמש כמין דבר השם, הפונה אל הנביא. כמו שסתם נביא שומע את דבר השם, אהרון שומע את דבר משה. אז משה הוא האלוהים של אהרון. זה בסדר, מובן. אלוהים לא במובן של אלוהות, אלא במובן של איש המעלה. כמו שגם המלאכים נקראים אלוהים, או בני האלוהים, או כמו שהשופטים נקראים אלוהים. שליח אלוהים? לא, לא שליח. אלא בעל מעלה. אדם שהשלטון בידו, נקרא, כל מי שהשלטון בידו נקרא אלוהים. אז גם מובן, גם הקדוש ברוך הוא נקרא אלוהים.
אל, כי... לא?
הקדוש ברוך הוא נקרא גם אלוהים. אל, אני לא. ראיתי את זה בתורה.
אלה אנשים, אלה בעלי הכוח, הם אלים.
יכול להיות, אבל גם אלוהים. כלומר, אנחנו מצאנו הביטוי אלוהים, פונה אל אנשים גם, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיעון אלוהים ישלם שיניים לרעהו. אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם, אכן כי אדם תמותון. אלוהים ניצב בדת אל, בקרב אלוהים ישפוט. אם כן, יש הרבה ביטויים של אלוהים. כך שלכאורה זה שמשה הוא חציו ולמעלה אלוהים, אין בזה כל חידוש. לפני שאני ממשיך, נראה. בוקר טוב, יש בעייתיות עם התזה של הצפון בון מול הרועה צאן. כי בהמשך דרכם הצפון בון יהיה טייס קרב מבריק. הרועה צאן כנראה יישאר רועה צאן, אם לא הרגו אותו לפני כן. תודה. מה אתה מבסוט?
זה ציוני.
מה? הוא ציוני, אתה, מצד זה אתה מבסוט. כן? מי אמר לך שרועה הצאן לא יהיה טייס קרב מבריק?
היהודי כן, אבל
הוא בטי לא.
מה?
הוא ידע מומחה.
מה?
רועה צאן ידע מומחה.
וגם יכול להיות טייס קרב מבריק. והוא מפסיד במלחמה. גם זה יכול להיות. כן? אז כך שלא צריך... שאלה איך אתה דן אותו. כן. אני באמצע להסביר את זה. כן, אני שמת לב. כלומר, אמנם אמרתי שאני מפסיק לרגע אחד כדי לענות על השאלה שבמסך, אבל אני אמרתי, בטרם אמשיך. חוכמה, כך שברור שכוונתי היא להמשיך להסביר. לכן אי אפשר לשאול אותי באמצע ההסבר מה ההסבר, זה לא פייר. טוב, בואו נמשיך. וזאת הברכה אשר בירך משה איש האלוהים. אז אם כן אמרו חז"ל, חציו ולמטה איש, חציו ולמעלה אלוהים. לכאורה לגבי החציו ולמעלה אלוהים, אין לנו כל חידוש. הרי כבר ראינו בפרשת שמות, ואהרון אחיך יהיה נביאך, הרי נתתיך אלוהים לפרעה, וגם פרשת וירא. אם כן, זה שמשה היה אלוהים, זה אנחנו יודעים. מה החידוש? שהוא היה חציו ולמטה איש. חציו ולמטה איש זה דבר ממש לא מובן. כי מה זה איש לעומת אלוהים? איש זאת הכרה סובייקטיבית. אני בתור איש, יש לי הכרה שונה מהכרה שלך בתור איש. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו סובייקטיביות משלו. אם כן, אי אפשר לערב את הסובייקטיביות של הנביא בתוך דבר השם הפונה אליו. הרי זאת הייתה חטאתה של מרים, הנביאה, שחשבה שמשה פרש מן האישה משיקולים סובייקטיביים משלו. והקדוש ברוך הוא ענה לה שזאת טעות, שהרי זה נכון אולי בשאר הנביאים, אם יהיה נביאכם השם במראה אליו את ודה בחלום אדבר בו, לא כן עבדי משה פה לפה אדבר בו במראה ולא בחידות. כלומר שאצל משה התוכן הוא אובייקטיבי, כך שפרישתו של משה מן האישה לא באה לו בגלל חולשה סובייקטיבית משלו, אלא בהוראה מפורשת מלמעלה. בסדר? הרי זה התוספות שאלו, מה הייתה סברתה של מרים? למה מרים באה בטענה אל משה על זה שהוא פרש מן האישה? הרי היא ידעה במפורש שהקדוש ברוך הוא אמר לה, אמר למשה, ואתה פה עמוד עמדי. כלומר, שובו לכם לאהוליכם, אחרי מעמד הר סיני, שכולם חוזרים לאוהלים שלהם, ושם מקיימים חיי אישות, אבל אתה פה עמוד עמדי. אז אם כן, למשה לא הותר לחזור אל אשתו. וזה היה בדבר השם. אז מה הבעיה של מרים עם זה? אומרים התוספות במסכת שבת, שהיא חשבה שבדרך שאדם רוצה ללך, שם מוליכים אותו. כלומר, אלמלא שמלכתחילה יש נטייה למשה באופן אישי לפרוש מהאישות, לא היה הקדוש ברוך הוא מצווה אותו כך. לכן היא באה אליו בטענות, למה אתה פיתחת אישיות כזאת שגורמת לך לקבל נבואות כאלה? ועל זה באה המחאה האלוהית לומר שאצל משה זה לא כך, אצל משה זה אובייקטיבי. אז אם כך, משה הוא אלוהים לפי זה. משה הוא לא איש. אז הקושי זה לקבל את החציו ולמטה איש. חציו ולמעלה אלוהים זה מובן. חציו ולמטה איש זה מה שקשה. עד כאן מובן השאלה? על זה עונה הרב קוק, כן? שמה? האיש משה. נכון. זה משה האיש, האיש משה ענב מאוד. אבל אף פעם זה לא בצירוף עם אלוהים. משה בתור איש הוא איש. ודאי שמשה הייתה הכרה סובייקטיבית משלו. רק שההכרה הסובייקטיבית משלו לא הייתה מעורבת בתוכן הנבואה. כשהוא מנבא הוא אלוהים, כשהוא לא מנבא הוא איש. אבל כאן הוא גם איש וגם אלוהים, חצי ולמטה איש, חצי ולמעלה אלוהים, זה מה שקשה. כן, כלומר, בניגוד לקושי הרציונליסטי, שסובר שהקושי זה לקבל חצי ולמעלה אלוהים, הרב קוק בעניה אומר שהקושי הוא לקבל חצי ולמטה איש. ומהו החידוש בכל זאת? זה בכל זאת, הרי הכתוב אומר לנו שהוא היה איש האלוהים. הכתוב רוצה לגלות לנו שמעלתו של משה הייתה כזאת שהוא הצליח בסוף ימיו לצרף את הכרתו הסובייקטיבית לדבר השם. כלומר, הוא הצליח לצרף את החצי ולמטה איש לחצי ולמעלה אלוהים. ולכן כאן הברכה הזאת שיוצאת מפיו, וזאת הברכה אשר בירך משה, זה מתחיל קודם כל ממנו. זה מוכתב על ידו, ואחר כך זה נכנס לתורת האלוהים. כן, בבקשה.
יכול להיות שהנצרות נתחו כאילו מהמקום הזה עשו את האיש ההוא באותו עניין כאילו שהוא איש האלוהים? כאילו לקחו...
אתה אומר האם הרעיון הזה נתן השראה לנצרות?
כן.
כן, לגבי אותו האיש. אמרת האיש ההוא. ובאמת הם חיפשו לעצמם, כי הם אמרו על ישו מה שהם אמרו, והם חיפשו בתנ"ך איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא. והם מצאו, כן, ודאי, הם מושפעים מפסוקים כאלה. כן, בבקשה. נכון. אז זה אפשר להגיד, וזאת הברכה אשר ברך משה, האיש.
רגע, ואלוהים זה השופט. זה גם, זה כינוי ידע, כן. אז השופט, זאת אומרת, השופט החשוב, משבט, בני ישראל.
אתה אומר, בעצם למה אנחנו מסבכים את עצמנו? הרי איש זה אדם חשוב, אלוהים שופט, איש האלוהים, השופט החשוב.
כן.
כן? נשמע לך ככה. כלומר, אם זה נכון,
מה שאתה אומר. הוא המנהיג של עם ישראל, והוא לפני מותו, כן, הוא היה השופט של עם ישראל, הוא. מה שרק את הדבר הגדול יביאו אליך, כל דבר, כל דבר נשפט מוהם, כן? אז זה מה שמצטער, זאת אומרת, אם רוצים להגיע למשה, זה דווקא דרך המשפט. אז האלוהים והמשפט מסתדר.
הבנתי. אני רוצה לענות. לפי דבריך, היה צריך להיות שהביטוי הזה יופיע בתורה הרבה לפני. והוא גם היה צריך להופיע בהקשר של משפט. פה זה מופיע בסוף ימיו של משה, בתור תיאור של מעלתו האחרונה, וזה גם לא בהקשר של משפט. אם כן, יש פה כוונה מיוחדת. יש מה שנקרא גם הקשר סגנוני. כשאתה רואה איזה ביטוי, אתה צריך לראות באיזה הקשר סגנוני הוא הובא. וכאן הוא מובא בהקשר לירי כמעט. כן? אז יש משמעות פנימית יותר. לירי, מה ששייך לליריקה. ליריקה זה סגנון פיוטי של התרגשות מרוממה. יכול להיות שהיית נותן כבשה לצבונבון, והוא היה מקלף מקלות, הוא מגלה את הלובן של המקלות, והתוצאה הייתה אחרת. למה אתה דן אותו שאחרי 5 דקות יצעק אימא באהבה גדולה? תודה רבה. למה אני דן? כי לא כל צפונבון יודע לקלף מקלות ועל ידי זה להניג את הצום. אגב, אם אתה אולי רומז ליעקב אבינו, לפני שהוא קילף את המקלות, הוא עבר 10 שנים בראיית צאן, כיבשו אותו, לא, ללא מקלות. כן. כן, בבקשה.
האם אותו של משה מביא לו את המעלה הזאת של איש האלוהים?
כלומר, לפני מותו.
רק בסוף ימר הוא יכול להגיע לזה?
כן, זה מה שהסברנו. שלפני מותו, בזה שהוא מברך את בני ישראל, בזה הוא נהיה איש האלוהים. כי אז הוא גילה שהסובייקטיביות הפרטית שלו איננה אגואיסטית. ואז מלו יכול לצרף אותה אל האלוהים. בסדר? כן, בבקשה.
ראינו שעוד נביאים קראו להם איש האלוהים.
ראינו שעוד נביאים קראו להם איש האלוהים, אמת, ואפילו אני ציינתי את זה.
כן, ציינתי, לא, אבל הבנתי שרק אלוהים, כאילו, עד האלוהים יבוא למשפט, את הדוגמה, עד השופטים.
נכון.
אבל איש האלוהים לא אמר
לה. איש האלוהים, אני אמרתי, שזה ביטוי שנאמר על הנביאים, גם כן, אמרתי את זה בתחילת השיעור, וזה אפילו מוקלט. אם אתה רוצה, אתה יכול לבדוק את זה.
אני לא
מאמת אותך. לא, אני אומר לך, אתה יכול, אני מוכן, כמה אתה שם? שאני אמרתי שגם שאר הנביאים.
אין ספק.
תודה.
אני הבנתי שהשמעת את האיש.
לא, לא השמעתי. אני אמרתי שגם שאר הנביאים נקראו בשם איש האלוהים לפעמים, אלא שבתורה זה נאמר רק פעם אחת ורק לגבי משה. עשיתי הבחנה פה בין התורה לבין נביאים וכתובים. בסדר? כן. כלומר, בשאר המקומות לא מצאנו שחזל פירשו איש האלוהים במובן של חצי ולמטה איש, חצי ולמעלה אלוהים. אז באמת זה שאלה על חזל. מדוע חזל? שמה לא פירשו כך. אבל שוב, אני חושב שזה בגלל ההקשר הסגנוני.
אם חצי ולמעלה זה אלוהים, יש פה ידיים, יש לו רגליים, סליחה, יש לו מערכת טיפול, יש לו כליות, אין לו את הדברים האלה.
נכון. השאלה היא למה מתכוונים כשאנחנו אומרים אלוהים. כשאומרים על משה שהוא אלוהים, למה מתכוונים? לא מתכוונים לומר שמשה הוא הקדוש ברוך הוא. אלוהים פירושו בעל הכוח. כלומר, גם המלאכים נקראים בשם אלוהים, והם מה שהם מוסרים, הם מוסרים ידיעה אובייקטיבית. זה לא מעורבות אישית. מה? בשאר, באיברים של משה, הוא התנהג כמו איש, היה לו כוח של איש, שזה כוח מוגבל. ויאמר, מה?
וזה חצי ולמטה, איפה זה החצי?
מה זה החצי שלו? כן, עד איפה זה מגיע? החצי שלו זה כל הגוף והנפש. זה החצי שלו. זה החצי. כן.
זה החצי?
זה החצי, כן. התחתון זה הגוף והנפש. בסדר? טוב, כן, בבקשה.
איך זה מתיישב עם שמשה והאהרון שקולים זה אחד?
מה השאלה שלך?
אמרנו משה זה יחיד במינו.
כן.
אנחנו ראינו גם בפרשה שמשה והאהרון שקולים כאחד.
איך מצד אחד משה מיוחד במינו, מצד שני משה ואהרון תמיד ביחד? יעיין הכבודו ברש"י על שמות י"ב פסוק ג'. שם רש"י שואל את השאלה שלך. והוא גם עונה. החצי העליון זה הנשמה שלו. כן. ויאמר. מה? בבקשה.
אי אפשר לקחת פרשנות שזה חלוקה פיזית, שיש שרגליים באזור הרבייה זה יותר, הוא ממשיך להיות בן אדם והמעשה והפה
הוא... אתה אומר ככה, שחצי ולמטה איש זה מהשרעפת ומטה. נגיד, או מהאגן ומטה, והחלק העליון היה אלוהים. אבל אז יש לי קושיה, איפה מצאת שגוף יש לו מעלת אלוהים? כן? הלאה. ויאמר, השם מסיני בא, וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן, ואתה מרביבות קודש, ממינו אש דת למו. מה זה? על מה הוא מדבר? על מעמד הר סיני, נכון? השם מסיני בא. בשביל מה משה מדבר על מעמד הר סיני באותה שעה? אפשר להגיד שני דברים. א', זה הנקודה החשובה בחיים שלו. אבל נראה לי שיש פה משהו אחר. חז"ל אומרים שבאותה שעה שהוא אמר את פרשת וזאת הברכה, באו כל המרכבות שהיו במעמד הר סיני. ואז הוא סבר שמעמד הר סיני חוזר על עצמו. הוא אומר, הנה הוא שומע, השם מסיני בא. במילים אחרות הוא זכה באופן אישי למעלת מעמד הר סיני.
שנייה?
מה? כן, כן, בדיוק. וזה מה שאמרו הדרשנים, שמשה מת בהר נבו. מה זה נבו? נון בו. מה זה נון? 50. כי הרי 50 שערי בינה נבראו בעולם, וכולם ניתנו למשה חוץ מן ה-50. אם כן, לא זכה לשער ה-50. אבל בשעת פטירתו מן העולם, הרי אמר, לא יראני אדם וחי, אבל יראני אדם ומת. אז אם כן, כשהוא מגיע לזמן מותו, הוא רואה פני השכינה, ולכן הוא זוכה בהר נבו לנון בו. באופן אישי, הוא זוכה למה שהוא לא ראה, אפילו במעמד הר סיני.
הוא
מסתובד על מעמד הר. בא.
שהוא שומע, זה משהו שבא אליו. מסיני בא.
נכון.
בא אליו. נכון. זה מסתדר גם מזה, זה משלים את זה.
נכון.
אז מה, כשהוא רואה אותו בסנה, מה הוא רואה למעלה? זה לא...
ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוהים.
מה לדוגמאות? אדם הראשון, הוא פונה אליו, מה...
אדם הראשון זה משהו אחר. אדם הראשון זה לא בהיסטוריה, זה בגן עדן. כן, בבקשה.
אי אפשר לראות את אלוהים,
נכון, ראית השכינה. למדתי את הסתירה. את הקדוש ברוך הוא אי אפשר לראות. אתה צודק, אתה אומר ככה, אי אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא, אז איך הוא ראה את השכינה? אני לא מבין את השאלה. מה שאתה אומר, אסור לשתות קולה. אז איך הוא שתה מצטפוזים?
אבל זה בלתי אפשרי לראות את הקדוש ברוך הוא, לא משנה...
סליחה, אני מסביר לך עוד פעם. אתה אפילו לא שם לב לאיך שאתה מנסח את השאלה. אני אומר ככה, פלוני אמרו, אסור לשתות קולה. אז איך הוא שתה מיץ תפוזים? אסור, אי אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא. אז איך הוא ראה את השכינה? זה מה ששאלת. שמת לב שאתה השתמשת בביטוי שונה? הקדוש ברוך הוא, אמרת בהתחלה, בשאלה אמרת הקדוש ברוך הוא, בקושיה אמרת שכינה. לא. אתה שואל פה שאלה רצינית. שכינה זאת הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. הוודאות של הקיום. בסדר? טוב. ויאמר, השם מסיני בא. מתי זה היה? מבחינה היסטורית? במעמד הר סיני, נכון? וזרח מסעיר לעמו. איפה שמענו על התגלות בהר סיני? לעתיד לו? כן, זה לשון עבר, אדוני. זרח מסעיר לעמו. שאלה קטנה, איפה הר סיני נמצא? מה?
לא ברור הזיהוי שלו.
לא כל כך ברור. אבל דבר אחד ברור שזה במדבר. נכון? זה אתה מסכים איתי? נכון? אחד עשר יום מחורב, חורב זה הר סיני, נכון? דרך הר סעיר עד קדש ברנע. אם כן, הר סעיר, אם אני מבין נכון, הוא לא רחוק מהר סיני. נכון? אז כשהייתה התגלות האורה בהר סיני, הייתה גם זריחה מהר סעיר. כלומר, התופעה הייתה בכל הנוף כולו. השם מסיני בא וזרח מסעיר לעמו. הופיע מהר פרן. הרי הר פרן סמוך למדבר סיני. כך שמצד אחד זה סיני, מצד שני זה פרן. אז כל האזור הזה, סעיר, סיני, פרן, זה אותו האזור. אותו הדבר. בסדר? מסביר רבנו סעדיה גאון שהאור היה הולך ומתקרב אל בני ישראל, ואז כאילו הם ראו אותו מגיע מפרן, אחר כך מסעיר, ואחר כך הגיע להר סיני. בסדר? למה רב סעדיה גאון נלחץ להסביר את זה כך? בגלל שאפשר להבין את זה כמו שהבינו הנוצרים. איך הבינו הנוצרים? השם מסיני בא, זה ההתגלות לעם ישראל. וזרח מסעיר, מי יושב בסעיר? בני אדום. אז יש התגלות אחרת, לפני אדום. איך קוראים לזה? הנצרות. הופיע מהר פרן, אומרים הערבים, רגע, וישמעאל היה גם כן במדבר פרן. זה הקוראן, האסלאם. אז רב סעדיה גאון, כשהוא שמע את ההסברים האלה, הוא אמר, לא הבנתם כלום, סיני, פרן, סעיר, אותו דבר. אבל יש לי רק בעיה אחת, שבספרי כתוב אחרת. בספרי נאמר כך, השם מסיני בא, זה לשון הקודש. הקדוש ברוך הוא דיבר בעברית, לא? בהר סיני. וזרח מסעיר למו, זה לשון רומי. שמה שהקדוש ברוך הוא דיבר בהר סיני גם בלטינית. אם הייתם שם בהר סיני, הייתם שומעים שחלק מהשידור בעברית, חלק בלטינית. לא, סעיר. סעיר זה לטינית. וזה אדום, עשיו. הופיע מהר פרן, זה לשון ערבי. כך כתוב בספרי. ואתה מרבבות קודש, זה לשון ארמי. אתה זה לבוא בארמית. כן? אז זאת אומרת שהתורה ניתנה בארבע שפות. יש מדרשים שאומרים שכל דיבור ודיבור שיצא מפיו של הקדוש ברוך הוא נחלק ל-70 לשון. אבל כאן לפי הספרי נחלק ל-4 לשונות. עברית, לטינית, ערבית וארמית. מאוד תמוע. מה זה אומר? זה אומר שבגילוי רצון השם בעולם יש צינור נסתר שעובר דרך הארמית ודרך הערבית ודרך הלטינית. כן? זה בסדר להגיד את זה? זה לא בסדר. רק משה רבנו יכול להגיד את זה, ואז זה בסדר. כן? אבל מה שאומר כאן, מימינו, אשדת למו. אבל מה הוא מוסיף מיד אחר כך? אף חובב עמים, למרות שיש לו חיבה אל העמים, בכל זאת, כל קדושיו בידיך. כל קדושיו של הקדוש ברוך הוא בידיו. או כל קדושיו שבאומות, אבל בכל זאת תורה ציווה לנו משה. כלומר, יש פה הסתכלות אוניברסלית על התורה. האמת היא שהתורה, אנחנו רואים שמי לומד אותה? כולם לומדים אותה. זה רב המחר הבינלאומי. אין מקום בעולם שבו לא תוכל למצוא ביבליה, בייבל. גם בעולם המערבי ובעולם המוסלמי בגרסה אחרת שקוראים לה קוראן. ובמזרח ועוד איך. ואני אסביר בדיוק למה אני מתכוון. אנחנו רואים שהספר הזה שאנחנו לומדים כאן, לומדים אותו בעולם כולו, ובעולם כולו מבינים אותו אחרת מאיך שאנחנו מבינים. כן? פשוט מאוד. כל העולם כולו לומד את הספר הזה ומבין אותו לא נכון. איך זה יכול להיות? בגלל שזה תלוי גם באוזן של השומע. הרי למי ניתנו הדברים האלה? לעם ישראל. יוצא שאם אני רוצה להבין דיבור של מישהו אל מישהו, אני צריך להבין מי הוא המישהו שאליו הופנו הדברים. כי אם לא, אז אני אתאה בכוונת דברי האומר. עכשיו, מאחר והדברים האלה נאמרו לישראל, מי שאיננו מישראל ולומד את זה מהצד, מבין את זה עקום. אבל זה אומר בכל זאת שיש משמעות גם לעקום. כי הרי אם אתה לוקח את דברי השם, את התורה, ואתה מעביר את זה לרומאים, בסופו של דבר זה יהפוך להיות נצרות. ואם אתה לוקח את דבר השם, מוסר אותו לערבים, בסופו של דבר, אחרי כמה עיוותים ושינויים, זה הופך להיות הקוראן. ואם אתה לוקח את דבר השם ומוסר אותו לתרבות הכללית, הקוסמופוליטית, זה הופך להיות בסופו של דבר להומניזם או לרוחניות מזרחית. כלומר, בסופו של דבר, כל העולם כולו שומע את דבר השם, אבל כל אחד מבין אותו לפי הפריזמה שלו. ומה קורה כשדבר השם נמסר ליהודים? יש סיכוי שזאת תהיה התורה. ברור? כלומר, אם יהודי קורא בתורה, יש סיכוי טוב שמה שהוא יבין זה באמת יהיה הכוונה. גם זה דורש לימוד. בסדר? בבקשה.
חוץ מזה, הם לא משתמשים ברש"י, הם משתמשים בדעת מקרא. לא רק איך שהם מפרשים את המקרא.
מי זה הם?
הגויים. הם לא משתמשים ברש"י.
הם לא משתמשים ברש"י? איך אתה יודע? אני ראיתי תנ"ך מלפני 400 שנה, עם רשימה בלטינית שכתב נוצרי של מה הם המפרשים שצריך להסתכל בהם. כתוב גם רש"י. מה? אבן עזרא? רמב"ן? הוא אומר להסתכל בהם מפרשים. גם הם משתמשים, בוודאי. הם משתמשים גם במפרשים נוספים, שלהם. אבל הם משתמשים גם במפרשים שלנו.
הרב משתמשים, גם הוא משתמשים רק במפרשים שלנו ברמב"ן,
גם כשהם לומדים רש"י ורמב"ן ואבן עזרא, הם יבינו את זה עקום. בגלל שהם גויים. צריך להבין את זה. כיוון שהם גויים, הם רואים את זה דרך הפריזמה המיוחדת של התפיסה שלהם. למשל, בקריאה הנוצרית של התנ"ך, יש אוטומטית חשיבה סימבולית. באופן אוטומטי, הם לא יכולים לחשוב על הטקסט הזה בלי לראות שם סמלים למשהו אחר. כאילו שזה רומז למשהו. למשל, כשנוצרי קורא בתורה, והחזיר לא תאכלו. אגב, מה יהודי מבין כשהוא קורא בתורה, והחזיר לא תאכלו? שאסור לאכול חזיר, נכון? הנוצרי נופל מהכיסא כשהוא שומע את היהודי אומר את זה. מה, אתה חושב שאם כתוב והחזיר לא תאכלו, פירוש הדבר שאסור לאכול חזיר, מה השתגעת? הרי מה יכול להיות רע באכילת חזיר? זה סך הכל פרוטאינים, חלבונים. אז אם כך, לא בשומנים. לכן לא ייתכן שלזה מתכוון הפסוק. ברור שלא. אלא, אסור ללכלך את הנפש במידות רעות, כדרך שהחזיר מתגולל בהשפע. והנוצרים משוכנע שזאת הכוונה האמיתית של הפסוק. ושהיהודי בגלל גשמיותו, מגושמותו, טועה לחשוב שהכתוב התכוון לאסור את אכילת בשר החזיר. מובן?
אבל יש קצת להגיד את זה, כאילו, התורה זה לא ספר חוקים, מה זה
פוסט? התורה זה לא ספר חוקים, זה נכון, זה לא רק ספר חוקים.
יש קצת להבין מה שאומרים בעצם.
זה לא רק ספר חוקים.
זה כפוף.
זה לא רק ספר חוקים.
אז איך אדם שמתגייר?
מה?
איפה זה, איך אתה יודע להבדיל
איפה
חוק ואיפה
לא? איפה אני יודע להבדיל מתי חוק ומתי... כשהתורה אומרת והחזיר לא תאכלו, אני מבין שזה חוק. אולי בגלל שאני שטחי. לא, בוודאי, זה מה שטוענים הנוצרים על היהודים, שטחו עיניהם מלראות, והם לא יודעים לקרוא את הכתוב, הם קוראים רק את האותיות, ואינם רואים את התוך של האותיות. ולכן הם חושבים שכשהתורה אומרת לא לאכול חזיר, היא מתכוונת שלא לאכול חזיר.
זה לא שהם משתמשים במשהו, זה כמו,
הם עושים לעצמם תורה שבעל פה. אם היינו קוראים, מה רש"י
אומר, רש"י אומר, אז איך
אני יכול להבין
את זה אחרת? אני
סתם מתחת להיגיון, זה לא נשמע לי הגיוני. זה בדיוק מה שהכתוב אומר. גם את רש"י הם יבינו אחר. אתה לא מבין את זה. גם את רש"י הם יבינו. מי שרוצה להתגייר זה סיפור אחר. אז הוא כבר מוכן לעזוב תפיסה מסוימת, לקנות תפיסה אחרת. לא דבר מובן מאליו.
אז זה לא כלל... בן אדם אומר, אני אעזוב מה ש...
אדם יכול להשתנות. כן.
גם בתוך היהדות יש
כל
כך הרבה מחלוקות על זה, על פרשנות של התורה.
נכון.
מה נכון? רש"י, רמב"ן, לא יודע,
הרב, אתה אומר, בתוך היהדות יש דעות שונות. על זה אמרו, 70 פנים לתורה. רגע, רגע, אני באמצע המשפט. על זה אמרו, 70 פנים לתורה, ולא 71. כלומר, יש הפן ה-71 שהוא לא בפנים. אז כל מה שאתה אומר, יש רש"י, בן עזרא, רמב"ן, רשב"ם וכו', זה 70 פנים שבתוך התורה. ויש פרשנות שהיא היקפית, שהיא לא לגיטימית, והיא מחוץ ל-70 פנים. הבנת? טוב. שלום הרב. האם אנו מסוגלים להבין ההבדל בין שער ממתת לשער נון? במילים אחרות, מה ההבדל בין ראיית משה בהר סיני לבין הר נבו? תודה. נאמר ככה, בהר סיני הוא נשאר עם מרחק כלפי ההשגה, ובהר נבו התמלא בהשגה, ולכן גם מת. כלומר, כי איך אומר הרמב״ם, יש התאחדות הנפש במושכלה. ברגע שהמושכל מושכל, אז יש התאחדות של הנפש עם המושכל, לכן הוא עוזב את הגוף. כן, בבקשה.
איזה כלי יש לנו כדי להבחן את הדעה 71? אני יודע שזו דעה
71. איך נדע שדעה היא בחוץ, ואיך נדע שדעה היא בפנים? עכשיו יש מחלוקת. בית הלל ובית שמאי, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. פרושים וצדוקים, אתה אומר פרושים בפנים, צדוקים בחוץ. נכון? ואתה שואל על פי איזה קריטריון?
אני קיבל אדם אולי...
ואתה שואל על פי איזה קריטריון? זאת השאלה שלך. תשובה. על פי התורה שבעל פה. בסדר?
אם היום אני שומע איזושהי דעה, איזושהי פרשן, או כמו שהיה נגיד של פצבי, או אפילו בימינו משהו, איך אתה יכול להגיד, זה כבר לא בתוך השיבור?
על פי התורה שבעל פה. בסדר? זה בדיוק העניין. יש לנו תורה שבעל פה, ועל פי התורה שבעל פה אנחנו קובעים מה בפנים ומה בחוץ. כן, בבקשה.
מה דעת הרב על ביקורת המקרא?
מה דעתי על ביקורת המקרא? הרי אתה שואל ככה, מה דעת הרב על ביקורת המקרא? שים לב שהשאלה נושאת בקרבה איזו סתירה פנימית. אם הוא הרב, אז הוא לא ביקורת המקרא. ברור? אתה שואל שאלה שנייה, מה דעתי על קסוטו? כן, זו השאלה שלך? כן, אז הוא על הגבול. וכיוצא באלה זה מילה מאוד לא ברורה. בסדר? וכיוצא באלה, אני לא יודע למה אתה מתכוון. אתה יכול להגיד פלוני, ספציפית, אני יכול לענות. כן.
יש אמירה שהקדוש ברוך הוא לפני שנתן את התורה לישראל, מספרים מאומות העולם, אמר להם, כל פעם שאלו מה. אז לכאורה באמת התורה מתאימה לכולם. זאת אומרת, כי אם הוא מציע אותה, אז יכולה להתאים לאלה ולאלה ולאלה, זאת לא בפועל. אז השאלה למה על דבר אחד זה נתקע? כל פעם, זה לא מוכן לקבל את זה, זה לא מוכן לקבל את זה.
טוב, אתה פה נכנס לדיון מאוד לא פשוט. אתה מביא את המדרש המפורסם שהקדוש ברוך הוא הסתובב בין האומות, והציע להם את התורה. אגב, על סמך מה המדרש אומר את זה? על סמך הפסוק הזה. כן, זרח מסיר למו, שהלך לבני אדום, הציע להם את התורה, הלך לבני ישמעאל, הציע להם את התורה. והשאלה היא, האם ההצעה הייתה רצינית או לא? זאת השאלה. המהר"ל מפראג, בספר תפארת ישראל, טוען שההצעה לא הייתה רצינית.
אם כן, הם מסכימים.
זה בגלל מה שהוא אומר. אי אפשר היה שיסכימו. אומר המהר"ל מפראג שבכלל, מעולם לא שמענו שהיה מעמד היסטורי כלפי בני אדום או בני ישמעאל וכדומה. לכן אומר המהר"ל, מה שכתוב במדרש זה צורת התבטאות של החכמים כדי להסביר שגם אם הוא היה מציע להם, הם היו אומרים לא. זאת דעת המהר"ל. בסדר? עכשיו, דעת הרמב״ם היא אחרת. הרמב״ם באיגרת תימן אומר שהיסטורית זה היה. רק שזה לא היה בצורה של מעמד, אלא ששלח להם נביאים. הוא אומר, הוא כבר אמרו רבותינו שנשלחו נביאים אל בני אדום ובני ישמעאל ובני עמון ומואב כדי להציע להם את התורה ולא קיבלו.
עוד לפני מעמד הר
סיני. כן, לפי זה אנחנו היינו ברירת המחדל, הבררה. אף אחד לא רצה את התורה שלו. טוב, הקדוש ברוך הוא לקח עבדים, אומר, אולי אתם תיקחו. כן? כבדיחות המפורסמות שאתם רוצים את לוחות הברית, כמה זה עולה? עולה בחינם, עשה לי שניים. כן? שני לוחות הברית. כן, זה מאוד מעניין. הדימוי שיש לנו, יש איזה סיפור חסידי על אחד מגדולי האדמו"רים שבא אליו אישה מסכנה. ואמר לו, כבוד הרב, יש לי בעיה. אני אלמנה, ענייה, מכוערת, חולה, בקיצור יש לי כל הצרות שבעולם. מה אפשר לעשות? אמר לה, הרבי, יש לי פתרון. אני אלמן, בוא נתחתן, זה יפתור לך את כל הבעיה. בבעיות. ואמרו החסידים שגדולתו של הרבי לא הייתה בזה שהוא גמל חסד עם הענייה, אלא שבזה הרבי נהיה דומה לקדוש ברוך הוא שבחר בישראל בהר סיני. בסדר? זה מראה משהו על הדימוי העצמי שיש ליהודים, כן? כן. שלום הרב, האם אנו מסוגלים להבין ההבדל? אז זה כבר היינו. איפה היינו? כן, אז הרמב״ם סובר שבאמת היו נביאים שנשלחו. מעניין, מי הם הנביאים האלה? איוב היחידי שבא בחשבון, ככה אתה אומר.
שאנחנו מכירים
לפחות. שאנחנו מכירים. בלעם. בלעם לא שמענו שהוא נשלח לתת תורה. יתרו. אני אגיד לכם לדעתי למי היא הכוונה. הכוונה לאליפז, בלדד וצופר. נכון? הרי אליפז מאיזה אומה הוא היה? מהמלאק אליפז? מה זה? מה פתאום? אליפז התימני. מי זה תימן? תימן מבני ישמעאל? רגע, למדנו פה ספר בראשית, לא?
מזמן
למדנו. אבל קראו בתורה לפני לא הרבה זמן בבית הכנסת. תימן זה מבני עשיו. נכון? אחד הנכדים של עשיו קוראים לו תימן. ובלדד השוחי. מי זה שוח? מי זה שוח? כתוב בראשית. מבני כתורה, קוראים לו שוח, נכון? וצופר הנעמתי, מאיפה זה נעמה? שמצוי בעמון, נכון? אז יוצא לפי זה שיש לנו נביא מאדום, נביא מעמון ונביא מישמעאל. בסדר? עכשיו איך אני יודע שהם היו נביאים? זה כתוב במפורש במסכת עבודה זרה, דף ג' עמוד א', שהם היו נביאים. אז הם הנביאים שנשלחו לאומות.
מי אלה עמון יש
עמון
ישמעאל,
שר? מי אלה עמון? עמון? לא יודע. טוב, מה? האם הרמב״ם מסתדר עם הספרי? למה לא? לא, אז הוא מסביר שזאת כוונת הספרי.
כן. יש אלוהים. זה
זה לא גם בחייו של משה, הנשמה שלו הייתה כבר מאוחדת עם
בימיו של משה, משה היה אלוהים. החידוש היה שהוא נהיה עכשיו איש האלוהים. נכון? החצי איש שלו לא היה שותף לנבואה. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא. שיש פה קוליות. שהוא מסוגל לצרף את הסובייקטיביות שלו אל האובייקטיביות. כן, מה אתה רוצה? למו זה להם. זה בשפה השירית. תביאמו ותתאמו. מה זה? תביאם ותתאם. למו זה להם. בסדר? כן.
שלושת הנביאים קיבלו הצעה לתורה והציעו לבני עמם.
נכון.
בעצמם הם לא...
לא יודע. טוב, עד כאן להיום. שלום.